בשנייה, לחבר את השברים בתמונה הגדולה, בימים ההם, בזמן הזה. אורי חשב שיש מי ששומר, הוא החזיק מעמד אז הכל הסתדר, בימים ההם, בזמן הזה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, גם היום אני לבד, ואני מארח את שרון סידל, תכף לספר על שרון קצת, אבל כמידי שבוע נמצא איתנו ריקו על הקו. ריקו, אתה על הקו?
ריקו אונליין.
מעניין עם משה.
בסדר גמור, מצוין, אתה יודע שיש לאחי חברה שקוראים לה ריקו אונליין, וזה לא פרסומת סמויה, זה פרסומת על השולחן. אז...
אח שלך חמוד, נדב אתה מדבר?
כן, נדב.
מכיר אותו, מכיר.
כל האחים שלי כבר, אתה מכיר.
אני חושב, כן.
לא, כי אני מכיר רק יועץ משכנתאות אחד שיש במדינה, אז הכל אני מופנה אליך.
מעריך מאוד ותודה.
באהבה ענקית, ואני אמשיך, אתה יודע את זה. אתה יודע, אני חייב לגלות אותך, אתה יודע שאני כל הצלילים של הפזמון של התוכנית, אני כל כך אוהב את זה, אני רוקד את זה כל בוקר וכל ערב. כלומר, עדיף...
מה, הפתיח אתה מדבר? על הפתיח?
הפתיח, פתיחה, כן. אני רוצה שתשים אותי... אתה יכול לשים אותי על הולד עם הפתיח ותמשיכו בשידור? נורא כיף לשמוע את זה.
אתה רוצה שספר לך את הקטע של הפתיח הזה?
כן.
הפתיח הזה לפני 17 שנה, ראיתי ואני, בדיוק דרך אגב, לפני שבוע חגגנו יום נישואים 17, היינו בספרד בערך דבש, דיוויד ברוזה הוציא אלבום בספרדית. אני אז עבדתי בחברת תקליטים כלשהי, ובדיוק הוציא את האלבום בספרדית, ורכשנו אותו, את האלבום שם בספרד, וזה אחד הקטעים של בשיר הזה. וואלה. שנסענו המון בדרכים, תמיד בחול סוחרים רכב, והיינו שומעים כל היום את השיר הזה, את האלבום הזה, וזה אחד הקטעים, ואמרתי, וואלה, זה מגניב כזה, כי בשביל פתיח של תוכנית.
גדול, גדול, גדול. האמת שבאמת זה מקפיד, זה כיפי, זה נחמד, לא כמו הנדלן, כן, אבל באמת, אחלה פתיח. אוהב אותו מאוד. בוא נגיד קודם שלום למה.
רגע, רגע, לא שומעים אותך, דבר רגע, שרון.
אני אומר, אם תמשיך עוד 40 הפתיח, אני עולה פה ומתחיל לרקוד על השולחנות.
שרון, לא שומעים מספיק טוב, תצמד ממש את המיקרופון.
רגע, רגע, תחליף לי מיקרופון אחר, קח מיקרופון אחר, שנייה. עכשיו דבר.
שלום לכולם.
עכשיו שומעים אותך.
אהלן, שלום עופר, שלום משה.
מה העניינים, מה קורה שרון?
יופי, רציתי להגיד שאם נמשיך הרבה עוד עם הפתיח, אני מתחיל לרקוד פה לשולחנות.
ורצוי שלא, כי אמרתי לך שאתה בא רק עם חלק עליון שרואים אותו בפייסבוק.
בדיוק, וזה ודאות מוריד צופים.
ריקו, אני חייב ככה רגע לעשות איזשהו פתיח, ואתה בתור איש נדלן, בכל רבה חבריך, שבוע שעבר בדיוק כשהיינו כאן בתוכנית, הייתה עוד איזשהו נפילת מנוף, אני לא זוכר, כן, היה נפילת מנוף בפצועים. ומאז היו עוד איזשהו, לדעתי, הרוג אחד או שתיים. ויש לי רעיון מאוד מאוד נחמד. הרי תמיד יש לנו מדד חברות הבנייה הטובות ביותר, הירוקות ביותר, הכחולות, כל הדברים האלה. בואו נעשה מדד חברות הבנייה להרוגים ולפצועים.
תראה, אחלה רעיון.
אף אחד לא רוצה לחכב בזה, מן הסתם.
בדיוק, אחלה רעיון. באמת רעיון טוב. אני חושב שכולם צריכים להתגייס. השנה, אנחנו אמרנו ששנה שעברה זה היה C. לא שיערנו כמה שנה שעברה, כולם מייחלים למספרים של שנה שעברה. זה פשוט הזוי מה שקורה, ויש לנו חודשיים כמעט שלמים עד לסוף השנה הזאת. אינשאללה, בוא נגמור במספר הזה שיש עכשיו.
שלא
יתבסף. חס וחדש, אפילו לא פצוע, לא שריטה יותר. די, נמאס.
אמן. דרך אגב, מיישמים באיזשהו מקום את הרעיון הזה, כי דווקא התחילו לפרסם בשנה האחרונה את החברות שאצלהם אחוז התאונות הגבוה ביותר.
אני לא שמעתי על זה.
יש, לא, יצא. יש את החברות הגדולות מככבות שם, אלקטרה ודניה ועוד חברה, אני לא זוכר בדיוק מי, אבל עוד חברה גדולה. יש חברות שמככבות שם, לצערנו, אבל שוב, אתם יודעים, באחוזים... אז בסוף זה אחוז ההסתברות, וככל שאתה בונה יותר, אז ברור שיהיה לך אצלך יותר. אבל אפשר לאכוף את זה, וזה אחלה, אני חושב שזה מדד, ועם הגירעון שיש בשנים האחרונות במדינה עדיין, אפשר למצוא עוד איזשהו סכומים ולתת נקודות זכות לאותם קבלנים לזכייה בפרויקטים ממשלתיים. כלומר, ככל שיש לך... פחות פצועים וחס וחלילה הרוגים, ככה יש לך נקודות יותר גדולות כדי לזכות במכרזי המדינה.
כלומר, אתה אומר לתמרץ, לתמרץ.
חד משמעית לתמרץ, חד משמעית לתמרץ.
למרות שמשה, כמו שאמרת, באמת צריך להיזהר כמו שמנית מקודם את החברות שהובילו במרכאות בתאונות, הן באמת היו מהחברות היותר גדולות, וכמו שאמרת, יש פה עניין של הסתברות, וצריך לנטר גם את הפונקציה של הגודל, וגם לנטר הרבה פעמים תאונות קורות בגלל טעויות אנוש של העובדים. וגם זה פותח שורה של שאלות, האם זה בגלל הכשרה לקויה, האם זה בגלל שלא בודקים אותם, האם בגלל שהציוד לא מתאים, או בגלל שעובד פשוט עשה שטות, ולצערנו זה קרה לא פעם ולא פעמיים.
שרון, אתה גם אדריכל, ואתה גם מהנדס, ואתה עבדת בחברות גדולות, משובחות, טובות, כמו וייסטרום, ואתה יודע שבסוף זה קם ונופל על אותו מנהל פרויקט ואותם מנהלי עבודה שנמצאים באותו פרויקט, ו- ושהם בודקים כל דבר, אנחנו כולנו יכולים ללכת אפילו ברחובות תל אביב, ולראות פרויקטים קטנים של תמ"א ופרויקטים יותר גדולים. אם אנחנו עומדים 3 שעות באותו פרויקט, אנחנו נספור בערך 10 עבירות
בטיחות.
במקרה הטוב.
לפחות.
במקרה הטוב. ואם יש אכיפה, שוב, זה עניין של כסף, אין מה לעשות. כשיהיה יותר אכיפה פנימית, ונכון, המחיר למטר מרובע שיצטרך לתמחר אותו קבלן ביצוע יעלה. אבל זה לא יגבה חיי אדם, כי בסוף זה יהיה חיסכון, כי מישהו צריך לשלם על אובדן חיי אדם. אז אני חושב שזה צריך, תראו, אנחנו רואים גם בכבישים, אנחנו מתנהגים כאן, זה המידליסט פה, לא עזור שום דבר, ככה מתנהגים פה. אבל בעניין הזה שיש כל כך הרבה תאונות, שאפשר למנוע אותן שטותיות, הרי רק המנוף שבוע שעבר, הוא פשוט לקח יותר מדי רשתות ברזל, התכופף, נפל, מה לעשות, גם אני לא יכול להרים יותר מדי סלים בסופר, אני גם מתכופף. אותו דבר, אז מה אותו מנופאי חשב לעצמו בכלל להרים כל כך הרבה? מה קרה? למה? תרים בפעמיים, למה בפעם אחת? מה, עוד 10 דקות בעבודה?
שאלה אם זה רק המנופאים, זה שרשרת שלמה של, של המנהל פרויקט. לא, בוא תוסיף עוד 2 ועוד 2 ועוד 2.
והמסעית בשטח שחייבת לצאת כי היא חוסמת חצי כביש, וכל מיני צרות שאנחנו מכירים מהיום-יום. דרך אגב, לגבי נושא העלות של הבטיחות באתר, דובר גם שזה יהפוך להיות מטלה יזמית, שלמעשה אנחנו אפילו לא מחכים שימונה הקבלן בשטח, אלא זה כבר יתומחר כחלק מהפרויקט. אבל אני מסכים עם מה שאתה אומר, זה הכל חוזר לנושא של רגולציה. בסופו של יום, אצלנו, אם לא שומרים מלמעלה, זה לא תמיד הוגן לדרוש שיעשו את זה בשטח.
אתם יודעים מה, אתם כל כך צודקים. אני סתם זורק עוד איזושהי דוגמה על רגולציה שמסתעבת ומתרחבת. לפני 15 שנה הייתה ארצון ורסאי בירושלים. באה הממשלה ואמרה, אני רוצה לעשות משהו רגולציה ולעשות סטנדרטיזציה תכנונית בענף הבנייה, שאנחנו נדע על מה בודקים ואיך עושים ולמה עושים.
ועדת זיילר המפורסמת.
בדיוק, 15 שנה לקח לעשות את זה. קמו מכוני בקרה. משרד העבודה נתן רישיון לנדמה לי 6 מכוני בקרה לפני פלוס מינוס בין 2 ל-3, לא יודע להגיד בדיוק מתי. החוק כבר 3 פעמים מעוקב, הוא היה צריך להתחיל בינואר, הוא נדחה למאי, הוא נדחה לראשון באוגוסט, ועכשיו הוא נדחה עוד פעם לשני בינואר 2020.
הוא היה אמור להיות מיוחל ב-2016 דרך אגב.
ב-2016? וואלה, כן. אז לא ידעתי אפילו.
תיקון 101.
5 שנים כבר, יפה. זה כל כך, ואני מכיר מכונים, אני במקרה מלווה מכון אחד, והמכונים האלה מוכנים, מזומנים, עם צוותי עבודה, הוציאו בשנים האלה מיליוני שקלים על כוח עבודה, כי כל הזמן אמרו להם, רגע, עוד שנייה, ועוד שנייה, ועוד שנייה, ועוד שנייה. מה שעוד כל כך פסיכי, המכונים האלה, כרגע יזם שיקח, זה נכון רק ל8 קומות ומטה, לא מעל, כרגע, כפיילוט, מה שנקרא, אבל אותם יזמים לא צריכים לשלם בכלל עדיין את כמה שקלים למכונה בקירה, כי המדינה נותנת את המתנה הזאת פלוס בונוס, כלומר זה גם לא עולה כסף וגם עדיין לא לוקחים. משהו ברגולציה פה, משהו כאן בתשתית, משהו כאן בקיבעון שיש בענף, קשה.
אני כבר שנים אומר שאנחנו צריכים להיות איזשהו דיקטטורה לכמה שנים, שיגידו לנו מה לעשות, מתי לקום, מה לאכול היום בצהריים, ולא...
לעשות צעד סדר. תראו, אתם יודעים, אנחנו לא נהפוך את זה לשיחה פוליטית, אבל אתם רואים מה קורה עם הממשלה שלנו. והעובדה שמנהל התכנון כל 3 שנים מחליף בעל בית, זה בטח לא עוזר. וכן, כל המחלות האלה בסופו של דבר באות לידי ביטוי בשטח.
זהו, האמת שאני תכננתי לדבר היום גם איזה מילה וחצי על הכיפאון בענף הבנייה והאי ודאות המטורפת. אני פותח רק היום את אחד העיתונים שיש בבוקר, ורק הכותרות שם, זה מראה כמה השוק הזה כפו, לא יציב ופשוט משוגע. פעם אחת רוצים לפנות איזשהו מתחם ולשווק את הקרקע. מישהו אחד פשט רגל לפני שבוע וחצי הודיע על הקפאת הליכים, ועכשיו כתבה שהוא הולך למכור דירות יקרות בתל אביב. עוד אחד, עירייה מסוימת ביטלה מיזם ענק והיזמים רוצים לתבוע. רק אי ודאות, פשוט מטורף. ופתאום עוד חברת התחדשות עירונית מהמובילות שיש, פתאום נפסק לה הכסף מהגדולות שיש, נפסק לה הכסף וכבר לא יודעים מה להמשיך.
ואתה יודע מה מדהים, שלמרות כל הנתונים שאתה אומר שהם לחלוטין נכונים וכל יום אנחנו שומעים על יותר ויותר, עדיין אחוז הישראלים שרוצים להיות יזמי נדל"ן רק הולך וגודל יום יום. יש פה איזושהי שאלה סוציולוגית מעניינת.
אוניברסיטת בר אילן פתחו בשבוע שעבר את הלימודים פעם ראשונה תואר ראשון בנדל"ן, מדעי החברה התמחות בנדל"ן, אוניברסיטה ראשונה שיש לה בארץ תואר ראשון וגם תואר שני בקרוב. אתה צודק, מחזק את מה שאתה אומר.
ריקו, בוא תסכם לנו משפט.
חברים, אתם צריכים, חברים כאן המאזינים, לא אתם באולפן, אתם צריכים את הכיפאון הזה ללכת ולשבור אותו. המחירי נדלן לא ירדו, לא ירדו, תזכרו.
מסכים.
מה שאנחנו אומרים, אין מצב כזה. אם אתם רוצים לקנות דירה, זה הזמן שלכם, עוד אין ממשלה, לא יודעים מה תהיה המדיניות, תנצלו את זה, כי המחירים הולכים ברגע שתהיה ממשלה, בין אם זה יהיה במרץ, בין אם זה יהיה בעוד חודש, המחירים יעלו עוד בשנייה שתהיה ממשלה. תרוצו עכשיו, חלון הזמן, קיבלתם מתנה מביבי, יש עוד פעם בחירות כנראה, חלון זמן עדנק, רוצו לקנות דירות.
ריקו, שמחנו, תודה רבה.
תמיד כיף, תמיד כיף, והחלמה מהירה לדרור.
אמן, אמן, ביי.
ביי ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, תודה לריקו, משה ריקובר בשבילך. באולפן, אופר לוין, ואני מארח את שרון סידל, מעניינים.
אלון אופר, צהריים מצוינים.
ברוך הבא.
תודה רבה שהזמנתם.
מי זה שרון?
קודם כל אני חייב להגיד שהתחברתי מאוד למיקרופון, עברות, חבל שהוא לא עובד.
הוא עובד, אבל לא יודע, בטח שם משהו... אתה רוצה, אני אחבר בהפסקת פרסומות הבאה.
בדיוק, בדיוק. אנחנו... אני אתפשר על הצהוב, אבל פעם הבאה אנחנו חוזרים לוורוד.
מי זה שרון?
וואו, איך עונים על כזו שאלה?
יש לך 60 שניות לספר על שרון.
60 שניות. בן 42, מראשון לציון, נשוי למרינה סידל, אדריכלית, אב לניקה סידל בת 4 חודשים. אדריכל במקצועי, 20 שנה בתחום. מגיע דווקא מענף הבנייה הרוויה, שכונות, מגדלים מהחברות היותר גדולות בארץ, כדוגמת אשטרום, אי-ווי ונדלן, א' אפשטיין בזמנו.
שם עסקת באדריכלות או שם עסקת בבנייה?
למעשה לא הייתי אדריכל יום אחד בחיי. גם כשלמדתי אדריכלות, ידעתי שה-DNA שלי מותאם יותר לניהול פרויקטים, לפיקוח, להזיז, לצעוק, לריב, 10 שעות מול אוטוקאד ביום, כנראה שלא הייתי שורד את זה.
אוקיי. אז למדת אדריכלות בשביל להכיר את השטח, להכיר יותר נכון את מאחורי הקלעים של הנדלן, של הבנייה?
תחום שתמיד סקרן אותי. בזמנו גם בתיכון למדתי במגמת אדריכלות, אני חושב שזה היה ממש אחד המחזורים הראשונים באותה תקופה בבית הספר. ואתה יודע, זו שאלה מצוינת, אני לא חושב שאי פעם ניתחתי את הסיבות, זה פשוט היה תחושה, איזשהו הנט שגרם לי לרצות להמשיך עם זה, ונכון להיום אני מסתכל לאחורה ואני די מבסוט ממה שאני רואה.
נהדר, אז עבדת מספר שנים רבות בתחום, בתור פיקוח, ניהול פרויקטים.
מפקח, מתאם תכנון, מנהל פרויקטים, מהנדס חברה. יצא לי לראות את עולם הנדלן הישראלי מכמה וכמה כיוונים, דרך אגב, לא רק בארץ, גם במזרח אירופה, בהונגריה, באוקראינה. וזה תחום חסר גבולות, אפשר לומר.
שלמעשה, מה זה ניהול / פיקוח פרויקטים בכלל? אנחנו מכירים מהבנייה הפרטית, יש מפקח בדרך כלל, הוא מתעסק עם כל הנושא של התקציב, הוא אחראי על האדריכל, הוא אחראי על כל ה... הוא העיניים והידיים של המשפחה. הרי בבנייה פרטית המשפחה היא היזמית.
נכון.
ומה לעשות, הוא הייטקיסט? הוא לא מבין בבנייה.
ולא צריך להבין בבנייה.
אז הוא סוחר את שירותיו שמפקח בנייה בדרך כלל, שהמטרה שמפקח הבנייה להיות העיניים, הידיים והרגליים. להחזיק את הברז של התקציב, לראות על באמת שהכל מתנהל לפי לוח זמנים, לסחרן את כל הספקים / יועצים. תמיד אני אומר, דוגמה שאני זוכר, מישראל פסטרנק, שעבד במרכז הבנייה, תמיד הוא אמר, תחשבו, אתם יזמים, ואתם מכירים את השלט הזה בכניסה לבניין, בבניין דירות, יש שם יועץ אינסטלציה, ויועץ כזה ויועץ כזה, אתם צריכים לנהל את כל היועצים האלה. אז זה המפקח, מפקח הפרטי. אבל מה עושה מפקח במגדל של 20, 30, אפילו 10 קומות, אתה יודע, מאות יחידות דיור, מאות פועלים, משפחות, אני רוצה לראות את הדירה שלי.
בוא קודם כל נעשה סדר. דבר ראשון, משהו חשוב מאוד לעשות הפרדה בין בעלי מקצוע שמחויבים על פי החוק ותקנות תכנון ובנייה, ובין מקצועות שאני לא אגזים כשאני אומר שהם קצת מקצועות מומצאים ואשר נולדו מתוך צורך שכולנו ראינו בשוק במהלך השנים. למעשה, אם אתה לוקח מקצוע כמו אדריכל, או כמו מהנדס קונסטרוקציה מתכנן, לצורך העניין רואה חשבון או עורך דין, אלה מקצועות שמוגדרים בחוק מבחינת אחריות מקצועית, מבחינת בדיוק מה הם צריכים לעשות, מתי הם צריכים לעשות, מי הוא מנהל עבודה, מוגדר בחוק הבטיחות, אחראי לביצוע שלד, מוגדר. כל התפקידים האלה לתפקידים שאתה לא יכול לבנות באופן חוקי בלעדיהם. המפקח סלש מנהל פרויקט הם למעשה מקצועות שנולדו מתוך צורך, והם לא נחקקו עד היום, למרות שכמו שדיברנו מקודם עם חברנו משה אחרי אסון ורסאי, זה היה אם אני זוכר נכון ב-2001 או 2002, קמה ועדה שנקראה ועדת זיילר על שמו של שופט בתימוס זיכרונו לברכה, שחקרה את עולם הבנייה הישראלי, והיא נדהמה מהתוצאות, וכבר אז הוועדה הזאת פרסמה את מסקנותיה איפשהו ב-2004 או 2005, והכל שם היה על הניירות של הוועדה, כל הכשלים, כל הליקויים, החוסר תקשורת בין הגורמים השונים בפרויקט. בכלל, אחת הטעויות הגדולות היא להתייחס לפרויקט בנייה כלואו-טק. אנחנו מסתכלים על בניין ואנחנו אומרים, מה זה לבנות בניין? צריך כמה פועלים, צריך איזה מסעית, מישהו מביא שם את הבטון. ולמעשה, מחקרים שנעשו בנושא גילו שזה אחת המערכות המורכבות ביותר, שכוללת המון משתתפים מדיסציפלינות שונות. הניהול, בסופו של יום תפקיד מנהל הפרויקט ולאחר מכן המפקח, הוא מאתגר מעין כמוהו. ורצוי מאוד שנתחיל להתייחס, ובעולם עושים את זה, לעולם הבנייה כעולם מורכב, ואחד העולמות המסובכים שהרגולציה צריכה לעזור להם ולא להקשות. בחזרה לשאלתך לגבי מפקח ומנהל פרויקט, אני חושב שאם אנחנו נלך 30-40 שנה אחורה, האדריכל לא היה באמת רב ההיכל, כמו המילה הארמית בזמנו, והוא זה שניהל את הפרויקט מאלף ועטף, כולל התכנון. עם השנים, ככל שהתרבו הטכנולוגיות והרגולציות, ונכנסו בעלי עניין קצת יותר,
ונפתחו ערוצי טלוויזיה עם רעיונות.
בין היתר. זה נהיה a bit too much, ואדריכלים היום, ויש על זה דיונים רבים לגבי, אפשר לקרוא לזה קצת סירוס, אפשר לקרוא לזה צמצום סמכויות, אבל אדריכלים היום באמת מתעסקים בנושא של התכנון, העיצוב, הרישוי, תיאום היועצים, אבל זה רק חלק קטן מתוך פרויקט בנייה. יש לנו את כל עולם לוחות הזמנים ותקציבים וגיוס אותם יועצים ואותם בעלי מקצוע. כל זה לפני שעלינו על השטח. אחר כך אנחנו צריכים לבחור קבלנים, ואנחנו צריכים לתאם מול הרשויות, ואנחנו צריכים לעשות ביטוחים, ואנחנו צריכים לוודא שהמפרטים מותאמים בשטח. וזה לא עבודה שהאדריכל יכול להשתלט עליה.
אתה צריך רב אלוף במילואים בשביל לנהל כל הדבר הזה.
לא רחוק מזה. לא רחוק מזה, ולכן באמת העולם המפקחים ומנהלי הפרויקטים כל כך התרחב בשנים האחרונות, ונפתחו המון חברות שמתמחות ספציפית בתחום הזה. אני לא חושב שיש שם חברה יזמית שמכבדת את עצמה, שאין לה או מחלקה אצלה בבית, או שהיא עובדת עם אחת מאותן חברות. ולמעשה המונחים מפקח ומנהל פרויקט אמורים להיכנס סוף סוף לחוק. זה כבר קיים, זה עוד לא קרה, זה איפשהו שם בבירוקרטיה.
אני מכיר את זה שום 4 שנים שהוא אמור להיכנס לחוק, אבל
זה אמור להיות מ-2005 למעשה. אנחנו מחכים, כמה זה? 14 שנה? נמתין עוד קצת.
טוב. נמתין לשיר קצר ונמשיך.
בכיף.
שיר שידבק לכם, אני בטוח.
שידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, בלי דרור בוקצ'ין. ומתארח אצלנו שרון סידל, מעניינים.
אלן.
אתה ורעייתך מרינה? בעלי משרד לאדריכלות וניהול פרויקטים, נכון?
נכון.
מה זה, זה... הבנו שמי ש... שלמד אדריכלות, זה עוזר לו להיות פקח פרויקטים. כמו שמי שהוא קבלן, זה עוזר לו להיות פקח פרויקטים.
או מהנדס.
או מהנדס. כלומר, מי שבא קצת מהרקע והדברים האלה. מה אתם עושים במשרד שניכם?
אוקיי.
איך זה לעבוד בכלל עם בת הזוג? כי זה לא לעבוד מהבית, זה לא, זה פתחתם את העסק.
אני חושב שזו השאלה, באמת השאלה המהותית, היא איך עושים כזה צעד. קודם כל אנחנו רואים את זה הרבה היום בכל מיני תחומים, את הפאוור קאפל.
דרך אגב, סליחה שאני קוטע, דרור ושרון רעייתו, הם בעלי משרד ספיריט נדלן, שהם גם כן.
להלן.
כן.
תראה, אני מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, יש כל כך הרבה מה להגיד על הנושא הזה. למעשה אנחנו מגיעים, מרינה ואני, מאסכולות בנייה שונות לחלוטין. היא מגיעה מעולם הבנייה הפרטית. בעשר שנים האחרונות היא התמחתה בבנייה יוקרתית וסמי יוקרתית באזור המרכז, כאדריכלית פרופר, בעוד שאני מגיע, כמו שדיברנו, מעולם הבנייה הרוויה ומעולם הניהול והפיקוח.
זה לקחת, אבל זה לשלב שני הליכים. אחד זה... מאוד מאוד גדול, ואחד זה מאוד מאוד קטן. אתה יודע שאתה... 30 קומות, בית פרטי. אני לא מדבר על תקציבים, אני מדבר גם על ה...
אז אנחנו תכף, זו שאלה מצוינת, תכף נתייחס אליה. אבל בעצם הרעיון לעסק נולד ממש מהקלישה של שיחות לתוך הלילה. כי אנחנו נפגשים בערב, כמו רוב הזוגות הנשואים, וכל אחד עם הסיפורים שלו מהיום שלו. ואני מגיע עם טלפונים ועם צעקות ואימיילים ב-11 בלילה, ורב עם הקבלן ההוא ורב עם זה, והיא מסתכלת עליי ואומרת, מה עובר עליך שם? כאילו, בוא לעולם שלנו, בוא לעולם הבנייה הפרטית, הוא יותר נעים. זה עדיין ענף הבנייה בישראל, אבל הוא יותר, זה יותר קטן, זה יותר סימפטי, זה יותר אישי, פרויקטים יותר מהירים. והיא ציירה לי את זה מאוד ורוד. וזה סקרן אותי, והתחלתי קצת לחקור את הנושא של עולם הבנייה הפרטית, וגיליתי שזה מעניין. אמנם הוא קצת יותר רגוע מעולם הבנייה הרוויה, אבל אנשים שבונים היום בישראל בנייה פרטית, מגיעים לחריגות תקציביות שיכולות להגיע בקלות ל-30-40% משווי הבנייה המתוכננת.
2006 החריגה הייתה 29%, זה הנתונים של מרכז הבנייה בזמנו.
יפה, ואנחנו מדברים על ממוצע. אני לא מדבר על סיפורים של אנשים שהגיעו למספרים
שנסמי להסכים. שרון, בנייה פרטית במדינת ישראל. הלכתי הכי זולה. מיליון שקלים?
אתה יודע מה? לא רוצה להיכנס למספרים.
לא, אני בכוונה אני אומר מיליון שקלים.
אני לא יודע.
כך 20% חריגה ממיליון שקלים, זה 200,000 שקל.
יפה.
לך תגייס 200,000 שקל.
יפה. אבל אני כן רוצה לשאר אתך בעולם האחוזים. כי אם אנחנו ניקח את המספרים האלה, את אותם 20% או 30% שהזכרת, ונעביר אותם לעולם הבנייה הרוויה, לא תהיה בנייה במדינת ישראל. אף חברה יזמית לא יכולה לעמוד ב-30% חריגה בתקציב של הבנייה. זה נכון. לא מספרים נתפסים. וזה גרם לי, מה שנקרא, להתחיל לחשוב. התחלתי לשאול את עצמי שאלות. למה זה בסדר מבחינת אותו בונה פרטי להגיע לכאלה חריגות? למה זה מקובל? ומקסימום תופחים על שכמו ואומרים לו, מה ציפית? זה בנייה פרטית. והבנתי שמתייחסים לענף הבנייה הפרטית בישראל קצת על גבול ה-DIY. כלומר, זה ממש, זה כמעט do it yourself. קהל יעד שבונה היום בנייה פרטית בישראל השתנה לאין ארוך בשנים האחרונות. קודם כל תראה קצת נתונים סטטיסטיים מעניינים. ב-2008 ענף הבנייה הפרטית בישראל היה 45% מכלל הבנייה בישראל. זאת אומרת, מתוך כל 10 יחידות דיור שנבנו, 4.5 הם וילות.
אוקיי.
ב-2018, 10 שנים לאחר מכן, אנחנו מדברים על 25%. אמת שנומינלית המספר גדל, כיוון שגדלו מספר יחידות הדיור, אבל למעשה אנחנו מדברים קצת על הכחדה של הענף הזה.
אני עוד פעם, זה קצת מאוד בעייתי, כי את הקרקעות לבנייה פרטית נעלמו, נכון. יש לאנשים פחות כסף היום להשקיע בבנייה פרטית. אם פעם החלת לקנות קרקע ברעננה בחצי מיליון שקלים, ולבנות בשני מיליון שקלים, היום תקנה את הקרקע אולי ב8 מיליון שקלים. אז זה גם כזה דברים
ש... זו אחת מהסיבות.
תראה, אבל עדיין יש בנייה פרטית
בוודאי,
ולא יש, חסר.
יש. אנחנו מדברים על 12-13,000 יחידות בשנה. הקהל יעד שבונה אותם, אנחנו רואים קצת שינוי. כלומר, כמובן שתמיד תהיה את הבנייה היוקרתית ותמיד תהיה את האזורים שבהם אנחנו בונים במספרים גבוהים מאוד. אבל אנחנו רואים יותר ויותר זוגות צעירים שפתאום... גילו דבר מוזר, עקב עליית מחירי הדירות, זוג היום שרוצה לקנות עצמו 5 חדרים בגבעתיים או ברמת גן, מתחיל לגרד את אזור ה-2.3 או 2.5 מיליון, אומר לעצמו, בונה, ב-3 מיליון אנחנו גרים בבית פרטי. אז לא ברמת גן, אולי בחלקים מסוימים של ראשון לציון או ביבנה, אבל אנחנו כבר מדברים על בית פרטי בגוש דן, לא נסענו עכשיו
לנגב. או לגליל.
וזה כבר לא רחוק מאותו מחיר של דירה. כלומר, אנחנו יכולים לממש את החלום הישראלי של הילד שמשחק בגינה, עם הבריכה וכן הלאה. ואותם זוגות הם צעירים, הם מעודכנים, הם יודעים להיכנס ולראות אתרים ולראות סרטונים, והם שואלים שאלות שיכול להיות שלפני 10-15 שנה לא שאלו כל כך. הם רוצים לדעת מה זה כלונסאות ואיך עושים אותם, ומי בעלי התפקיד, ומה זה בנייה קלה, ו...
הם חוקרים, הם לא...
הם חוקרים.
סתכל, לפני 15 שנה, אנשים שבנו בתים פרטיים, זה אנשים שהיה, אני בא להגיד מבוגרים, אבל זה אנשים שבני 45 ומעלה בדרך כלל.
קצת יותר בעלי ממון, בוא נאמר.
אנשים שכבר, הם לא אנשים, אל תשכח, עולם ההייטק שינה מאוד מאוד את פני הדור. אנשים היום מרוויחים בני 25, 27, הייטקיסטים טובים, מרוויחים משכורות יפות מאוד שאנשים, תלך 15 שנים אחורה, לא הרוויחו.
אמת.
מבחינת דרך אגב, אותו שווי ערך, ערך אינפלציה של השקל. אז יש להם יותר כסף.
נכון.
אני חושב שאתה יודע, תוסיף את האינטרנט, תוסיף, זה בדיוק כמו עולם עיצוב הפנים, שהיום הוא שונה בגלל כל מה שקורה, אז כל אחד שפוגש אותי, שלום, אני רוצה משכנתא, הוא כבר עשה מחקרים, הוא בא ללמד אותי, אז על אחת כמה וכמה בנייה.
בדיוק.
שכל הארץ, כל הרשת, סליחה, עמוסה בדברים האלה, בתוכניות האלה, והערוצים למיניהם, על כל...
באמת.
הדברים האלה.
אמת. עכשיו, ידע זה ברכה, וזה נכון ללמוד, זה נכון לדעת, אבל אתה יודע מה? בוא נעשה רגע תרגיל קטן, שאלה שכשאני מעלה אותה, בדרך כלל קצת מפתיע את האנשים שאני מדבר איתם. בוא ניקח שני פרויקטים לדוגמה. בוא ניקח מגדל של 40 קומות בתל אביב, ולצורך העניין, בית פרטי בהרחבה בצפון של 250 מטר. על פניו, שני יצורים שונים לחלוטין, לא קשור בכלום. זה פרויקט מפלצתי שמצריך כך וכך יועצים וכסף ועניינים, ופה אתה יודע איזשהו משהו שזוג נחמד עושה לעצמו ככה כחצי תחביב. אבל אם אנחנו מנתחים בצורה מתודולוגית את השלבים שאותו מגדל או אותו בית פרטי עוברים, אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. שניהם צריכים לאתר קרקע, שניהם צריכים שמאי, שניהם צריכים ניתוח כלכלי של הפרויקט, שניהם צריכים ליווי בנקאי מבנק או ממקור חוץ בנקאי, שניהם צריכים אדריכל ותיק מידע ולפתוח תוכנית ברשות, בדרך המערכת המקוונת, ושניהם צריכים קונסטרוקטור ויועצים, ושניהם צריכים לעשות תקציב ולעשות לוחות זמנים, ושניהם צריכים מכרז ולעשות מסע ומתן עם קבלן, וככל שאתה מתקדם בשלבים, אתה פשוט רואה שזה אותו דבר. לבנות את אותו בית פרטי, או לבנות מגדל ענק, מבחינה מתודולוגית, זה אותם פעולות. כמובן, בהיקף אחר, כמובן בעלויות אחרות, אבל זה מדהים שכשאתה מסתכל על הצוות שבנה את אותו מגדל, שכולל מנהל פרויקט ובדרך אולי גם עוזר, ומפקח ולפעמים שני מפקחים, וצוות שיכול להגיע ל-25-30 יועצים, שזה אדריכל וקונסטרוקטור ויועץ חשמל ואינסטלציה ומיזוג ואיתום ובנייה ירוקה, ואני יכול להמשיך איתך סוגים רבים ושונים בהתאם לסוג הפרויקט. ויש לך מחלקת מחירות ומחלקת שיווק והעורך דין, וכל האנשים האלה, 50-60 איש, עוטפים את אותו מגדל, ולמרות כל זה, עדיין יש חריגות בלוחות זמנים, יש חריגות תקציביות, כאלה או אחרות, בהתאם לפרויקט. עכשיו אנחנו חוזרים לעולם הבנייה הפרטית, שהרגע הוכחנו שבסופו של יום זה אותה עבודה. מי עושה את זה? אדריכל, קונסטרוקטור, כי החוק מחייב.
וראש המשפחה, אם הוא הלך לעשות קורס בני ביתך.
וראש המשפחה עם סרטוני וידאו, כן. ואחר כך שואלים, למה סיימנו ב-40% חריגה? וזו בדיוק הנקודה שגרמה למרינה ולי לפתוח את אבן ראשה אדריכלות וניהול תהליכי בנייה, פעם ראשונה שאני מציין את שם החברה עם יורשה לי, כי בעצם אנחנו רצינו לאחד את שתי האסכולות. כמובן שהאדריכלות והעיצוב והכישרון של מרינה זה הבסיס, כי בסופו של יום כשכל האבק שוקע זה מה שנשארים לחיות איתו. מצד שני, אם אני לא מביא את המתודולוגיות ואת הידע שלי, האבק לא ישקע. כי אם אנחנו לא נגיע לתקציב שיאפשר לנו לסיים את הבנייה הפרטית, אז זה לא תסתיים. ואם אנחנו לא נעשה את התיקונים בתחילת הדרך, הבנייה עלולה לא להסתיים. ובכלל, אחד הדברים שאני מסביר לזוגות שאנחנו יושבים איתם, וזה נאמר פה מקודם ונאמר בצדק, זה חבר'ה, אתם יזמים. אין שום הבדל ביניכם ובין, לצורך העניין, סולל בונה. צריך לחשוב כמו יזם, צריך לתכנן כמו יזם, וצריך לקבל החלטות קשות כמו יזם.
ואחריות דרך אגב, היא תהיה אותה אחריות בבית משפט, אם חס ושלום יקרה משהו.
בוודאי.
זה לא ישימו אותך רק 10 חודשים בכלא עם מישהו, חס ושלום. כן. ילד שיטייל בשבת בבוקר בפרויקט שלך, קרה לו חס ושלום משהו, ישימו אותך על אותו דין עם אותו ילד טייל בפרויקט הגדול של אותה חברה ענקית.
כנראה שמצבך יותר גרוע, כי אני לא בטוח שיש לכל אחד מאיתנו סוללת עורכי דין.
זה גם כן דבר.
נכון. ולמעשה אנחנו, תראה, אנשים נוטים להתאהב בבית שהם בונים, כמו שאנשים נוטים להתאהב בעסק שלהם, וזה גורם להם לא להיות אובייקטיביים כלפי החלטות שנלקחות. ואז לאט לאט אתה רואה את החריגה גדלה מיום ליום. פתאום איזשהו אלמנט שהאדריכל נורא רצה להכניס, אבל עולה קצת יותר, בסדר, תכניס, נתמודד. בוא נגדיל את החלונות. לא תמיד צריך, דרך אגב. בוא נביא עכשיו ריצו... המון החלטות יש, אני חושב, אם לא אלפי, אז מאות החלטות במהלך תכנון. בית פרטי, אנחנו לא מדברים על מגדל. שאם הם לא נלקחות בצורה שחלטנית, אחת-אחת, יש לזה משמעויות, אין חוכמות. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם מבקשים לספק סוג של הגנה כפולה ללקוחות שלנו, על ידי כך שאיחדנו את עולם האדריכלות עם עולם ניהול הפרויקט סלש פיקוח באותו בית. בן אדם שמגיע אלינו, אין לו את האפשרות לקחת רק אדריכל ויהיה מה שיהיה.
חשוב מאוד. הפסקה קטנה נוספת?
לך את זה.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, עופר לוין באולפן, מערך את שרון סידל, אדריכל, מנהל פרויקטים מחברת אבן ראשה. נכון.
אבן ראשה, אדריכלות וניהול תהליכי בנייה, צהריים טובים אופן.
שרון, אחת השאלות שאני, נראה בכובע שלי, שעה בשבוע אני שדרן רדיו. שער השעות בשבוע אני פסיכולוג מימון ומשכנתאות. תמיד אני נפגש עם אנשים, ואתה יודע, יש גם לקוחות של בנייה פרטית, והעולם הזה של התקציבים זה אחד העולמות הכי בעייתיים, ותמיד יש, בפגישה הראשונה, אם אנשים מספיק חכמים, או לא יודע איך להגדיר את זה, מספיק חכמים בשביל להגיד, אוקיי, בוא נעשה פגישה בשביל להבין את התקציב שלנו, לפני שאנחנו נכנסים להיתרים, ולאדריכל וכל הדברים האלה, ואם האדריכל מספיק חכם בשביל להגיד, לכו אחורה, תביאו תקציב קודם כל, תראו על באמת הכסף, תמיד אותם אנשים, אה כן, נו, כמה עולה לנו הבית? קניתי את הקרקע בחצי מיליון שקל, ובנייה כמה? 5,000 שקל למטר, 6,000, קראתי באינטרנט. עכשיו, אני חייב להגיד לך, המשפט הזה אותי מטריף, כי זה על אותו משקל שבא בן אדם אליי ואומר, כמה אני מקבל משכנתה ל-25 שנה? 3.2 זה נראה לי זול מדי, גבוה מדי, למה לא? חבר שלי קיבל, ואני תמיד אוהב, ואני אוהב את ההייטקיסטים שנופלים עליי בשאלות האלה, ואז אני אומר, תגיד, כמה עולה לפטופ?
אין לך כדור בדולח שמראה את הריבית ב-25 שנה?
לא, אבל זה גם כן לא נכון כדור. כמה עולה לפטופ, שרון?
כל סכום שתזרוק יהיה נכון.
יפה, זה על אותו משקל, לא?
בוודאי.
כי דרך אגב, גם באותו לפטופ של חברת X, 7,000 דגמים בתוך הלפטופ הזה.
נכון.
אותו דבר זה גם הבנייה, אני מאמין.
ואני אקח אותך עוד צעד אחד אחורה. קודם כל, המונח הזה, עלות למטר רבוע ככלל אצבע, הוא מונח שהוא לא פחות ממסוכן. ובפגישות שאנחנו עושים עם לקוחות, אני מאוד נזהר בתחום הזה, ואני אומר להם, חבר'ה, זה קצת גובה לטעמי האישי בחוסר אחריות בכלל לדבר על הדבר הזה מספר אצבע. כי כמות האי-וודאות שיש לנו בתחילת פרויקט נדלני ועד סופו לאחר 2-3 בבנייה פרטית, וזה יכול להיות גם 6-8 בבנייה רבויה, היא אדירה. אם אנחנו רכשנו או רוכשים קרקע מהמנהל, יש לך דמי היוון, ויש לך היטלי השבחה, ויש לך מס רכישה, ויש יכול להיות עם בית קיים, אולי המוכר צריך להתמודד עם מס שבח. והאנשים שמוכרים לא תמיד יודעים מה הם צריכים לשלם, מה שמשנה לאחר מכן את מהות העסקה, ואנחנו עוד אפילו לא קנינו את הקרקע. אנחנו עוד ממש בבוקר טוב. לאחר מכן יכול להיות סיטואציה שבה זוג אנשים קנו שני מגרשים, והחליטו לבנות עליהם בדיוק את אותו בית. לקחו את אותו אדריכל, תכנן לצורך העניין דגם, ואמרו, פה אנחנו בונים את זה ופה אנחנו בונים את זה. ועכשיו מתחילים את התכלס ומגלים שפה יש מי תאום וצריך לשאוב אותם ויש בעיה לחפור מרתף. פה יש אדמה סלעית וצריך להביא מקדחים מיוחדים בשביל לקדוח את הכלונצאות של הביסוס. ולאחר מכן מתברר שלפה יש בעיה בהספקה של הבטון. והזוג השני החליט לשדרג את המטבח פתאום כי הם נדלקו על איזה דגם ולא מוכנים לשמוע שום דבר אחר. ואתה רואה כמה שזה נוזלי כל הדבר הזה של התקציב, גם כשהוא נסגר בהתחלה בצורה יחסית מקצועית, עדיין אנחנו רואים שזה זז ימינה ושמאלה, ובטח כשלא עושים את זה בצורה רצינית.
אבל זה לא נכון לחשוב, זוג שאומר, אוקיי, אני רוצה לבנות בית פרטי, ואני, הבית יהיה 120 מטר, אני אשים ככה, אשים את האצבע בשביל לדעת אם בכלל יש לי את 1,200,000 האלה.
עכשיו, זה הפרדוקס הכי גדול, כי בעצם הדבר שאתה אומר כרגע והוא נכון, אומר לי, בסדר, יופי של, אמרת פה דברים נורא חכמים, יופי, אז אנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו יכולים לבנות או לא, אז בוא נרד מזה. אז כן, בסופו של יום, השוק בכל עולם הבנייה משתמש במספרי אצבע כאלה ואחרים. החוכמה היא פעם ראשונה להיות מאוד זהירים עם המספרים האלה ולקחת מקדם ביטחון מספק. ופעם שנייה לא להתייחס לאותו מספר אצבע כאיזושהי עובדה שאם קבענו, סתם אני זורק, ש-7,000 שקל למטר אני בונה, צריך להבין. האם זה כולל מע"מ? שזה אחת ההפתעות הגדולות ביותר. בעולם הבנייה הפרטית, אנשים מגיעים לתחשיבים של 2 מיליון, ופתאום מגלים שה-2 מיליון האלה זה סבבה, רק זה בלי מע"מ.
צריך לזכור, אתה יודע מה, זה סוג של משהו טריקי. יש ספקים, נגדיר את זה ככה, שתמיד יספרו את המחיר ללא מע"מ. למה? כי יש גם רוכשים שעדיפו לשלם את זה ללא מע"מ. באמצעים
או
ה...
או שיודעים להתכזז, לצורך העניין.
או שיודעים להתכזז, אבל לא משנה. בוא נאמר שאתה מביא, לא יודע, אלומיניום. אתה לא יכול להתכזז בעסק שלך על אלומיניום, כנראה. 99% מהעסקים לא.
נכון.
אבל לבעלי האלה פתאום יוציאו את זה, את הסטפות המזומנים שלהם, עבירה על החוק.
נכון.
אבל הם יחסכו את ה-17% נכון להיום העם. ולצערי הרב, בשוק הזה לא חסר, לא משנה דרך אגב, לא רוצה להשמיץ אף איש אלומיניום, אבל זה נכון החל מקבלני שלד ועד לקבלני הניקיון בסוף או הווילונות. זה קורה בהכל.
בעיקר בעבודות הרטובות, נכון.
זה קורה בהכל. וצריכים לזכור שאם אנחנו רוצים לקבל חשבוניות ואם אנחנו רוצים מסודר, יש את הנושא הזה של המע"מ. וזה 17%. ואז הספקים, אז אפשר בלי מע"מ.
אני חייב להגיד לך משהו, יש פה איזה קוריוז. גם אם אתה נורא תרצה לשלם 100% מע"מ מלא על כל הפרויקט מתחילתו ועד סופו, יהיה לך לא קל.
כנראה שאתה צודק. אני לא בניתי בית, אז אני לא מכיר את זה. אבל אני אספר לך דבר נוסף שכדאי שגם תדעו אתם, אני לא יודע, אולי אתם מכירים את זה והמאזינים. יש דבר שנקרא מס שבח במדינה. מה זה מס שבח? רכשתי בית במיליון שקלים, או בניתי, ומכרתי אותו ב4 מיליון. יש סיכוי שיכול להיות שמתישהו אני אמכור אותו, יש לי מס על ההשבחה, נכון. כי הוא פתח שווה 4 מיליון, עשיתי עסק.
נכון.
הכיזוז, אם תביא לרשויות המס, זה נכון להיום, חשבוניות של העסקה, של השיפוץ, תאסוף 30 שנה אחורה חשבוניות, אתה יכול להזדקות על ה... זה מתכזז לך מהמס שבח.
זה טיפ מעולה.
ואנשים לא מכירים את זה, וזה הנה עוד סיבה לשמור, לצלם את החשבוניות בקלסר, לעלות לענן כלשהו.
מעולה. עכשיו, אז אם נחזור לענייננו לאותו מספר קסם, בחרנו בשבע באופן היפותטי לחלוטין. אז נשאלת השאלה, כולל מע"מ או לא כולל מע"מ? האם זה כולל אנשים, ואמרת את זה מקודם, תמיד מחשבים את עלות הקרקע ועלות הבנייה לפי אותו מספר אצבע. זה יופי, אבל יש עוד פרקים שלמים שלא נלקחים בחשבון. אגרות והטלים, מיסוי, עלויות יועצים, עורכי דין, שמי, מתווך, חיבור לחברת חשמל.
עכשיו, זה דברים שיכולים להגיע ל...
מאות אלפים.
מאות אלפי שקלים.
נכון. סתם דוגמה, לקחת ליווי בנקאי בשביל הבנייה, ואני ממליץ תמיד לעשות את זה, וגם רוב הקבלנים לא מוכנים לבנות ללא ליווי בנקאי. לקחת הלוואת בלון, זה יופי, אבל הלוואת בלון עולה כסף. עלתה 10, 20, 50, 100, אני לא יודע, אבל עלתה. וזה חייב להיכנס לתחשיב בתחילת הדרך.
לא, אבל בוא שנייה נדבר רגע על אותו בנייה פרטית, שם אתה לא חייב לקחת ליווי פרטי, יש לך עזוב, יש לך טעון אצלך בכיס, אתה לא לוקח בנק.
אני כקבלן יש לי בעיה לעבוד עם הון עצמי, מסיבה מאוד פשוטה. יכול להיות שעכשיו אני נותן לך שירות לך אישית לאופר, ואתה אחלה בחור ויש לך את כל הכסף בכיס. ומחר מסיבה שאני לא יודע מה היא, אולי הפסדת בקזינו, אין לך פתאום כסף, ואני תקוע עם הזמנות חומרים ועם פועלים ועם התחייבויות מול קבלני משנה, ויש לי כלים בשטח, ואתה לא יודע לממן אותי ואני לא יודע לממן אותם.
אז אתה אומר, בוא תפתח חשבון ייעודי לפרויקט הזה ספציפי.
זה בריא לכל המעורבים בתהליך. שהליווי יהיה דרך הבנק, יש פה משולש שדואג למעשה לכל שלושת הצלעות. נכון, זה עולה כמה שקלים, אין ספק.
בסדר, אבל זה, אתה יודע מה, זה אולי כסף קטן לעומת היטלים, לעומת 2% לתיווך, יכול להיות על קרקע גדולה.
אנשים שוכחים שצריך, אתה יודע מה, לשים תאורה בבית, סתם. סיימת את הבית, איזה יופי, הכל נראה מיליון דולר, צריך עכשיו לשים כמה עשרות גופי תאורה. גם אם תלך לא להי-הנד, עדיין צריך פה סכום כסף לא קטן.
לא, בדיוק, שלא לדבר על הגינה.
גינה, בוודאי.
גינות יכולות להגיע ל-50 עד 100 אלף שקל בהינף יד, ואם אתה רוצה לעשות אותה עוד יותר יפה, כי עשית בית פרטי.
נכון.
עכשיו, כל הדברים האלה חייבים להיחשב, להיכנס, כי היטלים אתה חייב לשלם דרך אגב.
גם תאורה אתה רוצה בבית.
כן, אבל אתה יודע, מה קורה בסוף? באת, הקצבת לעצמך 2 מיליון שקל לבנייה. ומסתבר שיש לך היטלים של 400 אלף שקל. היטלים, מיסוי, כל הדברים האלה. אין לך מאיפה לגייס את ה-400 האלה. מה קורה? אתה לא עושה את הגינה שרצית. אתה מוותר על כל המטבח חוץ. אתה אולי מוותר על עוד כמה דברים חשובים.
אני גם מכיר שמוותרים על המטבח פנים לפעמים.
אז אתה הולך פתאום, לא המטבח ראוי. פנים, אז הוא הולך למטבח פנים בלי לזלזל באף חברה כזאת.
מטבח שמוכ... קבלני כזה
קבלני
או אחר.
כזה או אחר.
כן.
ופתאום כל העולם הזה הוא... חיכית לעשות את השואו שלך, סליחה.
יפה. עכשיו אני חוזר לאותם 7,000 מפורסמים למטר. אז כן מעם, לא מעם. האם זה כולל את כל ההוצאות האלה מסביב? עכשיו, במה אני מכפיל את ה-7,000? אני רוצה לבנות 200 מטר. אוקיי, האם יש לי גג? הגג הזה כלול ב-200 מטר? מה לגבי הגינה? הגינה כלולה ב-7,000 כפול 200? יש לי בריכה? אין לי בריכה? אני מתייחס לשיח הזה כאל שיח שהוא קצת לא אינטליגנטי. ולכן יש לי בעיה קשה עם המונח הזה שנקרא מספרי אצבע, למרות שאני מבין מצוין שאי אפשר להימנע מהם. אנחנו חייבים בסופו של דבר לשים איזשהו מספר וממנו לגזור את שאר הפעולות.
אבל יכול להיות שאם הזוג מגיע ואומר, אני, התקציב שלי הוא X, זה התקציב שלי, והולך לאותו אדריכל אליכם, הוא אומר, התקציב שלי הוא 2,000,000 שקלים, 1,500,000, אני רוצה עכשיו שתבנו לי את ה-Y. כל הדרך לא מעניינת אותי. אם יש לי שם היטלים של 500,000 שקלים, אולי נמצא את השמאי המהולל שיצליח להוריד את ההיטלים האלה.
שזה חשוב.
אבל עדיין אני רוצה להכניס לדעת היום, לפני שאנחנו הלכנו וביקשנו היתרים ל-220 מטר, לדעת היום את העלויות שלי. בסדר, יכול להיות שיהיה חריגות, כי מעכשיו עד שאנחנו נשתול את העץ, העץ יעלה ב-200 שקלים.
כן.
אבל אם אנחנו נבוא בצורה הזאת, זו צורה הרבה יותר חכמה. אולי אתה תגיד לי, אופר, תבנה רק 160 מטר, 120, בוא נעשה תוכנית שבעוד 5-10 שנים מרחיבים.
אופר, פגעת בעיריית צלף בנקודה. זה בסדר גמור שיש תקציב מוגבל, הוא צריך להיות על השולחן מהיום הראשון, ומהצד השני של השולחן חייב להיות איש מקצוע, שיודע לנתח יחד עם אותו יזם, איך הוא מגיע למוצר שנכנס בתוך התקציב. לפעמים צריך קצת לנפץ חלומות, לפעמים צריך קצת לחסוך ימינה ושמאלה. דרך אגב, יש יועצים בשוק שמתמחים בתקציבים, מומלצים מאוד. אני חושב ש...
יושב מולך אחד כזה.
יושב מולי אחד כזה. וזה לא המקום לחסוך בו. אנשים הולכים לתהליכים של מיליונים, ונראה להם מוזר לשלם כמה שצריך לאותו יועץ תקציב. וזו הטעות.
הכל בסוף מתחיל ונגמר בתקציב. אני רשמתי אתמול פוסט בפייסבוק, רשמתי, ללקוחות יש חלומות ורעיונות, אבל למנהל הבנק יש חלומות משלו. ככה אני הגדרתי את זה. שרון, משפט אחרון.
היה כיף להיות פה.
מי שרוצה להשיג אתכם לפגישה, להבין בדיוק את התהליכים.
אנחנו נשמח. אפשר להיכנס לאינטרנט, לאבן ראשה, אדריכלות וניהול תהליכי בנייה. יש שם את כל פרטי ההתקשרות.
טלפון שלך?
בשמחה, 0528-530-880. אנחנו יושבים באזריאלי חולון, יש לנו אחלה קפה.
מגורען או לא?
מכונה.
מכונה.
שטוחנת. ואנחנו עושים פגישות ייעוץ בדיוק לאותם זוגות שבתחילת הדרך, והם צריכים לנסות להתחיל להבין לאן הם מגיעים.
אני אומר, אנשים שלמו לפגישות ייעוץ האלה. אנשים שרוצים, יושבים איתי, רוצים תהליכים, להבין, כפה להשקיע, מה לעשות, תתתה. לא, למה לשלם פגישת ייעוץ? חבר'ה, אתם הולכים לרופא מומחה? שאתם משלמו פגישת ייעוץ. אחרי זה תתכזזו, מהשכר התרחה המלא, אבל שלמו לפגישות ייעוץ, תהיו חכמים, תבין בדיוק, אל תיכנסו להרפתקאות שיכולות לעלות לכם הרבה כסף בסוף. שרון, למדתי המון, השכלתי היום עוד קצת. מודה לך מאוד על הזמן שלך פה אצלנו בתוכנית. שבוע הבא אנחנו מארחים את יגאל דוידוב מדוידוב הובלות. האחד והיחיד. כן, כן, אנחנו נשמע סיפורי הובלה. אמרתי לו, יגאל, אני רוצה סיפורים פיקנטיים.
בקש ממנו את שלי.
את שלך, אוקיי. סיפורים פיקנטיים. מאחל בריאות והחלמה מהירה לדרור. תודה לריקו ותודה לשוקי אברהם, הטכנאי שלנו, ולאוסנת. המשך יום טוב.
תודה רבה.
ביי ביי.